שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף למד א' במסכת ערכי, נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב'.
השיעור היום יהיה 14.5 דקות.
היום הנושא שלנו זה מחירה של בית בעיר חומה. עד עכשיו דיברנו על מחירה של שדה אחוזה, שאז הדינו שבשנתיים הראשונות הוא לא יכול לגאול, ואחרי זה הוא יכול לגאול עד היובל, ביובל זה חוזר עליו בחינם. זה בשדה. מה לגבי בתים? אז אם מדובר בבתי חצרים, כלומר בתים שהם לא בעיר מוקפת חומה, אז באופן פשוט אפשר לגאול תמיד, אפשר לגאול מיד, אפשר אחרי זה, ואם הוא לא גאל, ביובל זה חוזר. זה בבתי חצרים. אבל בבית בעיר מוקפת חומה ממות יהושע, הדין הוא אחר. בוא נקרא את הפסוק, ואיש כמקור קור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממקורו, ימים תהיה גאולתו. יש לו שנה אחת לגאול את הבית. ואם לא יגאל עד מלות לו שנה תמימה, כלומר אם הוא לא גאל, אז וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. כלומר בניגוד לשדה אחוזה, ששנתיים אי אפשר לגאול, ואז כן אפשר, כאן זה קצת הפוך. שנה אחת אפשר לגאול, ואז כבר אי אפשר. זה נשאר אצל הקונה. זה הדין באופן כללי. עכשיו את הדיון על זה במשנה ובגמרה, נחלק היום לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה היומיים הראשונים. במשנה שלנו לא היה כתוב לגבי זה שום דבר, אז משמע שאפשר לגאול כל השנה, גם ביומיים הראשונים, אבל רבי חולק על זה ואומר שיומיים ראשונים לא גאולים, רק אחרי זה למשך השנה. מאיפה הוא לומד את זה? ימים תהיה גאולתו, תחכה ימים, כלומר יומיים, ורק אז תגאל. זה רבי, ואחרי זה הגמרא עושה סדר מה כל אחד ילמד מהמקורות של האחרים. סך הכל הגמרא מביאה שלושה מקורות, אחד זה שכתוב שנה תמימה, עוד אחד זה שכתוב עד תום שנת ממקורו, ועוד אחד זה ימים. בוא נראה מה כל אחד לומד. אז לגבי תמימה, למסקנה שניהם לומדים מזה אותו דבר, וזה שגם העיבור נחשב. מה הכוונה? נסביר את זה בהמשך השיעור, נשים את זה בצד כרגע. לגבי שאר לימודים, אז רבי לומד מימים, כמו שאמרנו, שמחכים יומיים, ומאתום שנת ממקורו, הוא לומד שאת השנה מודדים מיום ליום ומעט לעט. כלומר, אם מחרתי למשל בכ"ג חשוון ב-10 בבוקר, אז בדיוק שנה אחרי זה, בכ"ג חשוון ב-10 בבוקר, מסתיימת שנה. ולא הולכים לפי ראש השנה, וגם לא אומרים שהשנה מסתיימת בכניסת כ"ג חשוון בלילה, אלא בדיוק מיום ליום ומשעה לשעה. זה רבי. רבנן לעומת זאת אומרים שלא מחכים יומיים, ואת מה שאמרנו עכשיו הם מפצלים לשני לימודים. כלומר, מעד תום שנת ממקורו הם לומדים שזה מיום ליום, ומימים הם לומדים שזה גם מעט לעט, כלומר משעה לשעה. עד כאן הסעיף הראשון, האם צריכים לחכות יומיים או לא. הסעיף השני, זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי ריבית. מה הקשר ריבית? בואו נחזור לשדה אחוזה רגע, ואז נחזור לבתי ערי חומה. בשדה אחוזה, נניח שמחרתי לך שדה אחוזה כשנשארו עוד 30 שנים עד היובל, ואתה שילמת לי על זה 30 שקל, אז אם אחרי נגיד 10 שנים אני רוצה לגאול בחזרה, אני לא משלם לך את מלוא הסכום, 30 שקל, אלא לפי מה שנשאר עד היובל, כלומר 20 שקל. אז יוצא שנהנית מהשדה שלי 10 שנים, ושילמת על זה 10 שקלים. הגיוני. לעומת זאת, כאן, בבתי ערי חומה, מחרתי לך בית במיליון שקל, וישבת שם כמעט שנה, ובסוף השנה באתי לגאול. באיזה סכום אני גואל את זה? אני גואל את זה בדיוק בסכום שאתה נתת לי. כלומר, נתת לי מיליון, אני מחזיר לך מיליון, ואתה מחזיר לי את הבית. עכשיו, מה יוצא? יוצא שישבת לי בבית כמעט שנה בחינם, כי שילמת מיליון, קיבלת חזרה מיליון, והרווחת לשבת שם שנה שלמה, וזה לכאורה ריבית, כי בעצם נתת לי כסף, החזרתי לך את כל הכסף, ובנוסף לזה, גם ישבת לי בבית כמעט שנה בחינם. האם זה ריבית? אז לגבי זה, יש את המשנה ויש ברייתא. המשנה אומרת שזה כמין ריבית, אבל זה לא באמת ריבית, כי סוף סוף זה לא הייתה הלוואה, זה היה מחירה, יצא ככה שהרווחת, אבל זה מחירה, זה לא הלוואה. לעומת זאת הברייתא אומרת לא, זה ריבית גמורה, אלא שהתורה במפורש תראה את זה. אז איך המשנה מסתדרת עם הברייתא? אומר רבי יוחנן, זה מחלוקת תנאים. איפה? במקרה די דומה, נניח שלוויתי ממך 1,000 שקל, וכרגע אין לי מה להחזיר, אמרתי לך, שמע, קח את השדה שלי, שווה 1,000 שקל, אם אני מחזיר את הכסף בזמן, תחזיר לי את השדה, אם לא, השדה שלי קנויה לך כבר מעכשיו. עכשיו נניח שבסוף השגתי את הכסף, ויום לפני סוף הזמן באתי והחזרתי לך, יוצא שאתה נתת לי 1,000 שקל, קיבלת חזרה 1,000 שקל, ובינתיים ישבת לי בשדה ואכלת פירות בחינם, שזה בדיוק מקביל למשנה שלנו. שוב, במשנה שלנו נתת לי כסף ואני מכרתי לך את השדה, ובסוף השנה החזרתי לך את הכסף והחזרת לי את השדה, ובינתיים ישבת ואכלת פירות. ואילו בברייתא, מקרה דומה רק על הלוואה, הלוות לי כסף ואני סוג של מכרתי לך את השדה כמשכון, ובסוף השנה החזרתי לך את הכסף והחזרת לי את השדה, וכאמור גם כן, בינתיים ישבת ואכלת בחינם, זו הברייתא, ויש שם מחלוקת אם זה מותר או אסור. רב יהודה אומר שזה מותר, רבנן אומרים שאסור, זה רב יהודה ורבנן, ומשם נוכל להשליך אלינו למשנה ולברייתא. המשנה כאמור אמרה שזה רק נראה כמו ריבית, אבל באמת זה מותר, אז רבנן שלנו כמו רב יהודה שם, לעומת זאת הברייתא שאמרה שעקרונית זה כן ריבית, רק שהתורה התירה במקרה של בית עיר חומה, זה כמו רבנן שם שאמרו שזה אסור. אז את המשנה והברייתא סידרנו, זה מחלוקת תנאים, המשנה כרב יהודה, הברייתא כרבנן, אבל עדיין לא סיימנו, כי הגמרא גם רוצה להבין את המחלוקת הזאת בין רב יהודה לרבנן, והיא מביאה לזה שני הסברים. הסבר אחד זה רב יוחנן, שהוא אומר שזה מחלוקת האם צד אחד בריבית מותר. כלומר, גם במשנה שלנו וגם במקרה ההוא של ההלוואה, זה לא ריבית שברור שאני אמור לתת לך. זה רק אולי יקרה אם אני אפדה את הקרקע או יחזיר את החוב, אבל אם אני לא אפדה או לא יחזיר את החוב, יוצא שהקרקע פשוט נשארת שלך ולא היה כאן שום ריבית. במקרה כזה שזה רק אולי יהיה ריבית, זה נקרא צד אחד בריבית, ולפי רב יוחנן זו המחלוקת. לרב יהודה ולמשנה שלנו צד אחד בריבית מותר, לרבנן ולברייתא צד אחד בריבית אסור, חוץ מבבתי חומה שכאמור התורה התירה במפורש, זה הסבר ראשון. הסבר שני זה של רבא, אנחנו מסבירים את זה לפי הסבר הראשון בתוספות. הוא אומר שבאמת לפי כולם צד אחד בריבית אסור, ומה שרב יהודה שם בברייתא והמשנה אצלנו אמרו שזה מותר, זה דווקא במקרה שבו אם בסוף כן החזרת לי את הקרקע, או כי פדיתי אותה במקרה של המשנה, או כי החזרתי לך את החוב במקרה של ההלוואה, אם החזרת לי את הקרקע, אתה גם משלם לי על הפירות שאכלת בינתיים באותה שנה. ועל זה המחלוקת. רבנן והברייתא אומרים שעדיין זה אסור, אפילו שאתה משלם לי, כי סוף סוף כשאכלת את הפירות תוך כדי השנה זה היה ריבית, והעובדה שאתה אחרי זה הולך להחזיר לי לא מתיר את זה. לעומת זאת רב יהודה והמשנה שלנו אומרים, במקרה כזה שלא ברור שזה יהיה ריבית, ואם זה כן יהיה ריבית, אתה מתכוון להחזיר לי, אז זה באמת מותר וזה לא ריבית בכלל, גם במקרה של המשנה לגבי בתי עיר חומה, וגם במקרה של ההלוואה והמשכון, אבל אם אתה לא מתכוון להחזיר לי, אז באמת גם רב יהודה וגם המשנה שלנו מודים שזה כן ריבית כמורה, אלא שכאמור, שוב, בבתי ערי חומה, התורה התירה. עד כאן הסעיף השני לגבי האם זה נחשב ריבית. הסעיף השלישי זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וזה אם המוכר או הקונה מתו. ולגבי זה אומרת המשנה, היורשים ממשיכים את אביהם, כלומר אם המוכר מת, היורש יכול לפדות בחזרה במקומו, ואם הקונה מת, אפשר לפדות חזרה מהיורש. זה המשנה, ולכאורה זה פשיטה, תמיד היורשים ממשיכים, מסבירה הגמרא, כאן היינו חושבים שאולי לא, כי כתוב, ואיש כי ימכור, ובהמשך לקונה אותו, ולכאורה הכוונה דווקא לאיש שמחר ודווקא לקונה, כמש מלן מהמילים והייתה גאולתו מכל מקום, כלומר לאו דווקא המוכר והקונה, אלא גם היורשים. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה בשורה העשירית בעמוד ב', וזה לגבי איך בדיוק מחשבים את השנה, ולגבי זה נראה שלושה דיונים. דיון אחד זה אם בעל הבית מחר לקונה אחד, ואחרי זה קונה אחד לפני שנגמרה השנה, מחר לקונה שתיים. אומרת המשנה, עד מתי בעל הבית יכול לגאול? האם עד שעוברת שנה מהמחירה הראשונה, או שיש לו הערכה עד שעוברת שנה מהמחירה השנייה? אומרת המשנה, מהמחירה הראשונה, כי כתוב עד מלות לא שנה תמימה, לא, הכוונה היא למחירה שעשה בעל הבית הראשון. זה ברור. עכשיו, מה קורה אם הוא לא גאל, ובאמת עברה שנה, אצל מי נשאר את השדה? בזה יש מחלוקת אמוראים. רבי אלעזר אומר שזה חוזר לקונה ראשון, כלומר אם הוא רוצה, הוא פודה את זה מהקונה השני וזה נשאר אצלו לצמיתות. רבי יוחנן אומר לא, זה נשאר אצל הקונה השני. מה המחלוקת? אז רבי אלעזר די מובן, הרי כבר אמרנו שסופרים את השנה מהמחירה הראשונה, כלומר זו המחירה העיקרית, השנייה היא רק איזשהו הערכה של הקונה הראשון, אבל הקונה הראשון הוא זה שבאמת עומד פה מול בעל הבית, וממילא אם זה נשאר לצמיתות, זה נשאר לצמיתות אצלו. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שזה נשאר לצמיתות אצל השני, ומסביר רבי אבא בר ממל, כי כשהשני קנה מהראשון, הוא קנה ממנו את כל הזכויות, כולל הזכות להישאר שם לצמיתות. אז אמנם את השנה מודדים לפי הראשון, אבל הצמיתות זה לשני, זה הדיון הראשון. הדיון השני זה בשליש העליון של עמוד ב', אבל נחכה איתו לרגע ונעבור לדיון השלישי באמצע עמוד ב', ואז נחזור, וזה לגבי שנה תמימה. מה המילה תמימה באה להוסיף? הזכרנו את זה כבר מקודם בסעיף הראשון. גם תנא קמא וגם רבי מודים שתמימה באה להוסיף את עיבור השנה. אבל מה זה עיבור השנה? בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שכוונה היא לחודש מעובר, כלומר, אם למשל מכרתי לך את השדה בחשוון והשנה היא שנה מעוברת, אז לא אומרים שיש לי רק 12 חודשים להתחרט, אלא 13, כי כוללים גם את חודש העיבור, זה תנא קמא. רבי לעומת זאת אומר, לא, תמימה בא לומר שבכלל הולכים לפי שנת לבנה, אלא לפי שנת חמה, כלומר 365 ימים, לא מעניין אותי אם זו שנה מעוברת, לא מעוברת, תמיד יש בדיוק 365 ימים להתחרט, זה רבי, וזה הדיון השלישי. עכשיו כאמור נחזור חזרה אחורה לדיון השני. הדיון השני מובא כאן לגמר בדרך אגב, וזה כי בדיון הראשון הזכרנו את רבי אבא בר ממל, אז עכשיו מביאים עוד הלכה שלו. בהלכה הזאת רבי אבא מקבל את דעת רבנן שהולכים לפי שנת לבנה, ואם יש שנה מעוברת זה מוסיף חודש, ולכן כמו שאמרנו, אם למשל מחרתי בתתוו בחשבן וזה שנה מעוברת, אז השנה נגמרת שוב בתתוו בחשבן, כלומר 13 חודשים אחרי, זה לא חידוש, אבל מחדש רבי אבא שזה נכון לא רק אם מחרתי בחשבן למשל, אלא גם אם מחרתי באמצע אדר א'. למה זה חידוש? כי בהנחה שהשנה יש אדר א', ושנה הבאה היא לא שנה מעוברת, ואין אדר א', אלא פשוט אדר, אז אם מחרתי השנה באמצע אדר א', השנה תסתיים 13 חודשים אחרי זה, באמצע אדר הרגיל, בתתווה ודר. עכשיו, למה זה חידוש? כי יכול לצאת פה דבר מוזר. נניח שהיו לי שתי יסודות. אחת מחרתי, כמו שאמרנו, בתתווה ודר א', ואת השנייה מחרתי שבועיים אחרי זה, בראש חודש אדר ב'. עכשיו, עוברת שנה, ומה שקורה זה שדווקא את השדה שמחרתי שנייה, בראש חודש אדר ב', השנה שלה מסתיימת קודם, בראש חודש אדר, ואילו את השדה שמחרתי ראשונה, שבועיים לפני זה, בתדווה ודר א', השנה שלה תסתיים שבועיים אחרי השדה השנייה, כלומר, בתדווה ודר, שזה מוזר. יוצא שוב שדווקא השדה שמחרתי ראשונה, באמצע אדר א', היא מסתיימת שנייה. זה רבי אבא בר ממל, ורב פאפה מסביר אותו, כמו שאמרנו, שחודש העיבור, מבחינתנו, מוסיף חודש שלם, כמו כל חודש רגיל, ולכן באמת, אם זה נמכר בחודש העיבור, באדר א', זה נותן 13 חודשים. זה רבי אבא. רבינה לא מקבל את זה, לא יכול להיות ששדה שנמכרה ראשונה, השנה שלה תסתיים שנייה, אלא לדעת רבינה, שתי השנים יסתיימו בדיוק באותו זמן. כלומר, חודש אדר א' לא מוסיף עוד חודש שלם, אלא פשוט צריכים לחכות שהוא ייגמר. אז אם מחרתי לפני אדר א', אז בשביל לחכות שהוא ייגמר, צריכים לחכות חודש שלם, זה נכון. אבל אם מחרתי באמצע אדר א', זה לא נתן לי עוד חודש שלם, אלא פשוט מחכים שהוא ייגמר. כלומר, יגיע ראש חודש אדר ב', ואז מחכים שנה, ואז יוצא ששתי הסודות, גם זו שמחרתי באמצע אדר א', וגם זו שמחרתי בראש חודש אדר ב', שתי השנים ייגמרו ביחד בראש חודש אדר בשנה שאחרי זה. זה רבי אבא בר ממל ורבינה, ולגמרי בדרך אגב, וגמרא מביאה מקום נוסף שבו הם נחלקו בדיוק באותו רעיון, וזה לגבי בכור שצריך להקריב אותו בשנה הראשונה שלו. אז אם יש בכור אחד שנולד באמצע אדר א', ועוד בכור שנולד בראש חודש אדר ב', אז שוב רבי אבא בר ממל אומר שהשנה של הראשון תיגמר אחרי השנה של השני באמצע אדר, ורבינה אומר לא יכול להיות, אלא השנה של שניהם תיגמר ביחד בראש חודש אדר. והגמרא שואלת למה רבי אבא צריך לומר את זה פעמיים, גם לגבי בתי הרי חומה וגם לגבי בכור. אומרת הגמרא, כי אם היה אומר את זה רק אצלנו לגבי בתי הרי חומה, היינו חושבים שאולי זה דווקא אצלנו, כי כתוב תמימה. כמה שמלן שרבי אבא לומד מאצלנו לשם על ידי גזירה שווה שבשניהם כתוב שנה, שגם שם סופרים את השנה בצורה דומה. עד כאן הדיון השני בסעיף הרביעי של השיעור. ראינו בסעיף הזה שלושה דיונים, דיון אחד עם הקונה מחר לקונה אחר, דיון שלישי מה זה שנה תמימה, מה זה בא להוסיף, ודיון שני לגבי כשהוא מחר באמצע חודש העיבור. ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף החמישי. הסעיף החמישי זה לגבי בית שלא מכרתי אותו, אלא נתתי במתנה. האם גם שם יש את דיני בתי הרי חומה? המשנה והברית אומרת שכן, לומדים את זה מהמילה לצמיתות, כי אפשר להיות כתוב לצמית, ולצמיתות בא לרבות שגם במתנה. לעומת זאת רבי מאיר כנראה חולק על זה, כי לגבי שדה אחוזה שחוזרת ביובל, רבי מאיר אומר שבשדה אחוזה שניתן במתנה, זה לא כמו מחר, אז לכאורה גם אצלנו הוא יאמר שזה לא. עכשיו אמנם אצלנו יש לימוד לצמיתות, אז אולי הוא בכל זאת כאן יאמר שזה כן, אבל אומרת הגמרא לא, גם שם יש לימוד והוא לא מקבל אותו, אז גם אצלנו לא יקבל, כי לדעתו מתנה זה לא מחר, ואין בזה לא דיני יובל, וגם לא דיני בתי הרי חומה. עכשיו רק נעיר בסוגריים, אוקיי, אז אין בזה דיני בתי הרי חומה, אז מה כן קורה? כלומר, נתתי בית במתנה, מה קורה? בזה יש מחלוקת במפרשים, יש אומרים שאני יכול לגאול את זה תמיד, כלומר, לא רק בשנה הראשונה, אלא גם אחרי, ויש אומרים בדיוק להפך, הכוונה היא שאני לא יכול לגאול את זה בכלל. כלומר, לא רק שאחרי השנה אני לא יכול לגאול, אלא אפילו בתוך השנה הראשונה. זה היה הסעיף החמישי לגבי מתנה, ואנחנו עוברים לסעיף השישי, והכמעט אחרון, 10 שורות לפני סוף עמוד ב', וזה לגבי מקדיש בית בבתי הרי חומה. תורה עצמה לא עוסקת בזה מפורש, היא עוסקת בזה לגבי בתי אחוזה, אבל לא לגבי בתי הרי חומה, והשאלה היא מה הדין, ולגבי זה אומרת הברייתא שני דברים. א', אם הקדשתי בית הרי חומה, אני יכול לגאול את זה תמיד, גם בשנה הראשונה, גם אחרי זה, גם אחרי היובל, תמיד, תמיד, תמיד אני יכול לגאול, אבל מצד שני, אם מישהו אחר בא ופדה לפני שניגאלתי, וזה היה אצלו שנה, אז זה נחלט אצלו לצמיתות, וממנו אני כבר לא יכול לגאול. מאיפה לומדים את זה? אז שוב נזכיר את הפסוק, וכמה בית אשר בעיר וכולי, לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. אז מצד אחד כתוב שזה נשאר אצל הקונה לדורותיו, ולהקדש אין דורות, ההקדש לא מוליד, ולכן אצל ההקדש זה לא נשאר לצמיתות. מצד שני כתוב לקונה אותו, כלומר קונה אותו לא משנה ממי. אז גם אם אדם קנה מההקדש, אחרי שנה זה נשאר אצלו ואי אפשר לבדות. עד כאן סעיף שישי. סעיף שביעי ואחרון זה הערה קטנה לגבי סוף הפסוק לא יצא ביובל. לכאורה זה סוף מיותר. כבר אמרנו, זה נשאר אצל הקונה לצמיתות, לדורותיו. למה התורה צריכה להוסיף שגם לא יצא ביובל? הבנו את זה כבר. מסבירה הגמרא שזה בא ללמד שזה לא יצא ביובל לא רק אחרי השנה הראשונה, כלומר אחרי שזה כבר נשאר לצמיתות אצל הקונה, אלא גם בתוך השנה הראשונה. אם הגיע היובל, אנחנו מתעלמים מהיובל. מה שקובע זה רק השנה הראשונה. הספקת לגאול, הספקת, לא הספקת, נגמר הסיפור. היובל לא משחק כאן תפקיד. זה היה הסעיף השביעי. ובזה הגענו למשנה בסוף למד א' עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק במכירת בית בבתי הרי חומה, שאמרנו שיש לו שנה לגאול את השדה, ואם לא, זה נחלט אצל הקונה ואי אפשר לגאול את זה יותר. את הדיון לגבי כל זה חילקנו לשבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו דעת רבי שאומנם גואלים בשנה הראשונה, אבל לא ביומיים הראשונים, הוא לומד את זה מימים. לעומת זאת רבנה, לומדים איזה דין שגם רבי מסכים אליו, רק לומד את זה אחרת, וזה שמודדים את השנה מיום ליום ומשעה לשעה, כלומר בדיוק באותו יום, בדיוק באותה שעה, שנה אחרי זה. בסעיף השני דיברנו על ריבית, כי לכאורה אם מכרתי לך שדה ומתיים הכסף שלך אצלי, ואחרי זה אני מחזיר לך את הכסף ולוקח חזרה את השדה, יוצא שכאילו לבאת לי כסף, כי נתת לי כסף והחזרתי אותו, ובינתיים גם ישבתי לי בשדה בחינם, אז לכאורה קיבלת ריבית. המשנה אומרת שזה רק נראה כמו ריבית, אבל זה לא באמת. לעומת זאת הברייתא אומרת זה ממש ריבית, אבל התורה עתירה, ואמר רבי יוחנן זה בעצם מחלוקת תנאים. לפי רבי יהודה שזה המשנה, מצב כזה זה לא ריבית. לפי רבנן מצב כזה זה כן ריבית, וזה הברייתא. רבי יהודה ורבנן נחלקו לגבי מקרה קצת אחר, וזה בהלוואה עם משכון, אבל בכל אופן הרעיון אותו רעיון. וראינו שני הסברים במה המחלוקת. הסבר אחד זה שזה צד אחד בריבית, כלומר ריבית שלא בטוח שהיא תקרה, כלומר זה תלוי האם אני אגאל חזרה את השדה או לא, שלפי רבי יהודה צד אחד בריבית מותר, לרבנן אסור. הסבר שני של רבא זה שבאמת לכולם צד אחד בריבית אסור, אלא שכאן התחייבת שאם אני אגאל את השדה אתה תשלם לי על הפירות שאכלת באותה שנה, כלומר בעצם תחזיר לי את הריבית, והשאלה היא האם זה עוזר. לרבי יהודה זה עוזר, לרבנן זה לא. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שאם מת המוכר או הקונה, אז דיני בתי הרי חומה עוברים ליורשים. היינו חושבים מהפסוקים שאולי לא, כמה שמלן מהפסוק והייתה גאולתו, מכל מקום שכן גם היורשים. בסעיף הרביעי ראינו שלושה דברים לגבי חישובי השנה. דבר אחד, אם מכרתי לקונה אחד והוא מכר לקונה שני, את השנה מודדים מהקונה הראשון, אבל אם לא גאלתי, למי זה הולך אחרי זה לצמיתות? בזה יש מחלוקת. רבי לזר אומר לקונה הראשון, רבי יוחנן לקונה השני. דבר שני, ראינו ששנה תמימה בא להוסיף את זמן העיבור, אבל מה זה זמן העיבור? לפי תנקמה, הכוונה היא חודש שהעיבור. לפי רבי הכוונה היא שמודדים לפי שנת חמה ולא לפי שנת לבנה. ודבר שלישי, לפי רבנן שולחים לפי שנת לבנה, מה קורה אם מחרתי באמצע אדר א', השנה אחרי זה יש רק אדר אחד, אז מתי זה נחלט? רבי אבא בר ממל אומר שבאמצע אדר, וזה יכול ליצור מצב מוזר שבית שמחרתי אחרי זה בראש חודש אדר ב' יחלט לפני הבית שמחרתי שבועיים לפני זה באמצע אדר א'. לעומת זאת רבין החולק ואומר לא, גם הבית שמחרתי באמצע אדר א', יש לו את השבועיים או עד סוף אדר א', ואחרי זה 12 חודשים, כלומר גם הוא יחלט ראש חודש אדר. זה המחלוקת שלהם אצלנו. יש להם מחלוקת מקבילה לגבי בכור, ראינו את הצריכותה, וכל זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי דיברנו על המתנה, שלפי רבנן גם במתנה יש את הדין של בתי הרי חומה. לפי רבי מאיר הוא אמר שביובל אין, אז גם כאן כנראה שאין. סעיף שישי לגבי מי שמקדיש בית בבתי הרי חומה, מצד אחד הוא גואל לעולם, גם השנה הראשונה, גם אחרי זה, גם אחרי היובל. מצד שני, מישהו אחר פדה את הבית, אם עוברת מאז הפדיון שנה, אז כבר המוכר הראשון לא יכול לגאול. וסעיף שביעי ואחרון, גם אם יצא יובל באמצע שנה ראשונה, שונה, זה לא עושה כלום, זה לא מחזיר את הבית, ורק אם המוכר יפדה אותו תוך שנה, זה יחזיר אליו את הבית. כל טוב.